הכל חי אונליין, 93fm.co.il. שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו עם תוכנית נוספת בהלכות שבת. מספר הטלפון 058-693-93. מספר הפקס 03-616-4477. נותרו לנו כמה שאלות בפקס משבוע שעבר. אכלתי פרי בשיעור כזית, ואחר כך נכנסתי לשירותים. כשיצאתי, החלטתי לאכול עוד פרי בשיעור כזית. ברור לי שבגלל הסיח הדעת אני חייב לברך פרי העץ על הפרי השני. האם עליי לברך בורא נפשות על הפרי הראשון קודם ברכת בורא פרי העץ על הפרי השני, או להמתין עד אחר גמירת הפרי השני ולברך רק פעם אחת נפשות על שתי האכילות? ראשית נסביר שזו לא הלכה כל כך פשוטה שכניסה לשירותים נחשבת כיסח הדעת. נכון, זו ההלכה, אבל זאת לא הלכה כל כך פשוטה. לכן ירא שמיים לא מסתמך רק על הכניסה לשירותים להחשיב את זה כיסח הדעת, אלא יוצא מביתו, הולך לחדר המדרגות, או אם זה איזה אתר שלם, יוצא לרחובה של עיר. רגע אחד, שנייה אחת שהוא יצא לרחובה של עיר, לחדר המדרגות, זה כבר נקרא היסח הדעת. בזה הוא יצא ידי כל הדעות, בזה הוא לא נכנס למחלוקת הפוסקים. זה הלכת תחילה. אבל ההלכה לא נשתנתה. ההלכה היא, מי שנכנס לשירותים, נחשב כיסח הדעת, אבל רק בפירות שאינם משבעת המינים. אם זה עוגות או פירות, שברכתם האחרונה מעין שלוש, כיוון שמעיקר הדין, כיוון שיש לזה אחיזה, שהברכה האחרונה תהיה דווקא באותו מקום שהוא אכל, לכן הכניסה לשירותים לא תחשב כיסח הדעת. אבל כאשר הברכה האחרונה היא נפשות, אני מחשיב את זה כאכילת ארעי, שיכול לברך את הברכה האחרונה בכל מקום שהוא רוצה. לפי זה, הכניסה לשירותים נקראת היסח הדעת. אכל לפני הכניסה לשירותים, או שתה, לאו דווקא אכילה, אכילה או שתייה, שהברכה האחרונה היא נפשות. נכנס לשירותים, יצא, אינו חייב לברך מיד נפשות, כל זמן שדעתו להמשיך לאכול, כל זמן שדעתו להתחייב שוב בברכת נפשות. מותר לו לברך נפשות. למשל בשבת, הוא רוצה להרוויח מהברכות מיד כשהוא יוצא מהשירותים. קודם כל מברך אשר יצר, לאחר מכן מברך נפשות, ואז לכל הדעות הוא הרוויח ברכה. ירצה לאכול עוד הפעם דברים שמחייבים בורא נפשות, זה לא נקרא כגורם לברכה שאינה צריכה. אבל ביום חול, כיוון שיש לו בלאו הכי את המאה ברכות, זה קל להשיג את המאה ברכות, אינו חייב לברך קודם כל נפשות, אלא יכול להסתמך על הברכה האחת שתבוא בסוף, על כל האכילות, גם זו שהייתה לפני הכניסה לשירותים, וגם זו שלאחר הכניסה לשירותים. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
כן.
הרב הגאון, אברהם יוסף שליטה.
כן.
שמי יוסף מהשרון.
כן.
אני בנושא של הלכות שבין אדם לחברו, אני כבר דיברתי איתך בעבר, אבל זה רק בנושא, נושא הצער של, ודיברתי על נושא של, של קדישים, אבל זה נושא של הלכות בין אדם לחברו. ואני רוצה לומר כך, בוויכוח על קדיש אחרון בערבית במניין אשכנזי שנאמר על ידי לבדי אחרי עלינו, בו טענה שץ הספרדי שהקדיש שלי לא היה צריך להיאמר כי הוא השץ והוא הקובע. אני נפגעתי מכך בוויכוח הוזכרה ידי שמה של אישיות תורנית חסידית מקומית על מנת שתגן עליי. עם הזכרת שמה של אישיות נדלק השץ על האישיות ופגע בה על ידי התנהגות שאינה עולמת שומר תורה מצוות. חברו של, של השץ מתפלל אשכנזי נכבד שנכח במקום לא התערב לטובתי ו, ורק דאג להפיעו מהמקום. אני בכל אופן ניסיתי לגן על הקדיש שלי, השץ הותיר אותי באלם לנוכח התנהגותו הבלתי צפויה. הרב אשכנזי המקומי שאפשר לו להיות שץ בערבית התפלל בנוסח שלו עדות המזרח, ולמעשה השץ הספרדי שקיבל את מבוקשו לא הסתפק בכך ביותו שץ, כלומר גמל ראה תחת טובה בלצייר מתפלל אשכנזי ולעלוב באישיות התורנית. למתפלל האשכנזי נכבד יש חלק באירוע לא נעים, כי אם רק היה מנסה להשקיט את חברו אולי היו נחפכות הרבה עבירות ועוגמת נפש. זה רק אומר באיזה חברה אנו חיים. באיזה אחריות נושא הרב אשכנזי בעקבות מינוי השץ הספרדי לשעס, ובנוסף לכבודו של אבי עליו השלום אומר רק שהוא כאן נמרצות על ידי המשטרה הבריטית כאשר השתתף בהלוויה של הרב קוק זצל לפני 80 שנה בירושלים, רוצה לומר עשה מצווה וחטף על הראש. האם השץ צריך לעשות תשובה או לבקש סליחה מחילה מנפגעים, אולי חייב בדיני שמיים? האם הוא מתפלל לאשכנזי הנכבד צריך לעשות תשובה או לבקש סליחה מחילה, ומה עם לשון הרע? תודה רבה.
הבנתי את השאלה, ואני רוצה תחילה להסביר איך מתנהגים באזכרות לסוגיהם. יהיה האדם חשוב ככל שיהיה. אזכרה לא לוקחים בכוח. אנחנו הרי מחפשים, חותרים להועיל הנפטר. החתירה להועיל הנפטר תמיד צריכה לבוא בדרך של שלום, בדרך של אחווה, ולא דרך שגורמת למאומה. השליח ציבור אמור כן לבקש סליחה. השליח ציבור נהג שלא קשורה, כאשר זה קהילה של אשכנזים שמנהגם לומר קדיש אחרי עלינו לשבח. השליח ציבור אמור לפייס את מי שנפגע. אבל המושג הזה של לפייס לא נועד כדי למשוך מריבה, אלא כדי לגמור, להשקיט את המהומה, לחבות את האש. זאת אומרת, המטרה היא האמת והשלום אהבו. לא רק האמת, אלא גם השלום. אמת שמביאה לידי שלום היא הדרך הנכונה. לכן, אני מייעץ, אני לא יכול לומר שיש כאן הלכה, אני מייעץ גם לשליח ציבור וגם לך המאזין הנכבד, ללכת איש לקראת רעהו, ללכת באהבה, אנחנו אחים, סך הכל כוונת שניכם בוודאי הייתה לשם שמיים, ייתכן שהייתה כאן טעות בשיקול הדעת, גם מצד הרב שלא מיכה, ייתכן שהייתה כאן איזה טעות בשיקול הדעת, ייתכן, אני לא בטוח, אני לא בא להכריע, כי הסיטואציה כנראה קצת יותר מורכבת ממה שהיא כאן מוצגת לפניי. אני לא הייתי במקום, ואני יכול לומר מה הייתה כל התמונה מסביב. אני יכול לחוות דעה באופן מובהק, אבל אני מציע שגם השליח ציבור יביע התנצלות, גם אתה תלך לקראתו ותמחל בלב שלם, כדי שהאמת והשלום יהיו ביניכם. אני יכול לצטט, אני רוצה לצטט בבקשה, מעשה שהיה עם הגאון החתם סופר. בימיו, אחד מנכבדי הקהל, אדם מאוד חשוב, שאביו נפטר ויום ה-30 חל בשבת. האיש הנכבד היה בטוח שהוא יקבל עליית משלים, מפטיר, עלייה שעושה מנוחה לנפטר. והוא גם הבטיח תשלום תרומה נכבדה והיה ביכולתו. הגבאי משום מה שכח, לא הזמין אותו בכלל. אותו יהודי בגמר העליות לתורה ניגש ועשה מי שברך והשכבה ותרם את אותו סכום שהוא חשב ואמר, אף על פי שלא עליתי כיוון שהייתה לי כוונה לעלות, מעלה עליי כאילו עליתי. עלה אחריו החתם סופר, ושיבח אותו ברבים, שבזה שהוא השקיט את האש, שמנע מחלוקת, שלא עורר מהומה בבית הכנסת, הוא עשה נחת רוח לנפטר הרבה 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 יותר, במדרגות נשגבות הרבה יותר, מאשר אילו הוא היה עולה לתורה ותורם את אותו הסכום. זאת אומרת, המטרה בבית הכנסת, לקדש שם שמיים בשקט, במנוחה, בשלווה ששוררים בבית הכנסת. עצתי לשניכם, תתפייסו בבקשה, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינה במעשה ידיכם.
והמנוחה... רק שאלה אחת. הלו?
כן.
למה הוא היה צריך לרדת על האישיות התורנית החסידית המקומית?
טוב, די, בוא נניח לזה. בוא נניח לזה. אנחנו לא באים כעת, לא עיתונאים. אנחנו לא עיתונאים, לא באים כעת לספר סיפורים. בבקשה, תשתדלו להתפייס. והקדוש ברוך הוא יצליח את מעשיכם. כן, בבקשה למאזין הבא.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב, כן.
רציתי לשאול על הפרשת חלה. אני עשיתי בערך כקילו וחצי קמח, ולשתי את הבסטק, ואחר כך הוספתי איזה פחות מ... נגיד שעוד חצי קילו היה לי בצק מוכן, והשלמתי עם הבצק. הייתי צריכה לעשות הפרשת חלה?
הקילו וחצי שהגברת אומרת, זה היה מדויק קילו וחצי, או קצת יותר?
לא, בערך קילו וחצי, קילו וחצי.
זאת אומרת קצת יותר, אם את אומרת בערך זה קצת יותר.
כי אני הוספתי מהבצק שהיה לי מוכן, לבצק שאני לשתי.
הבצק...
של קילו וחצי.
נניח לרגע את הבצק המוכן, בבקשה. כן. שאלתי הקמח שהיה לך, היה בדיוק קילו וחצי, או אפילו פחות, או קצת יותר.
קילו וחצי, אני לא יודעת אם אולי חצי כוס או כוס פחות או יותר, ולא זה.
זה גברת. אני על זה מתעכב. אני אסביר לך גם למה.
כן.
שיעור הפרשת חלה הוא קילו 560. כשיש את שיעור הפרשת חלה, את מתחייבת בברכת הפרשת חלה. אם אין קילו 560, את לא יכולה לברך. ההפרשה תהיה בלי ברכה. כעת זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הבצק שכבר היה מוכן, אני מבין מדברך שכבר הופרשה חלה.
לא, הבצק המוכן זה היה רק מקילו.
אבל, לא הופרשה חלה.
לא.
אם כך, תצרפי את הבצק השני אל הראשון. ברגע שהוא נושך אחד בשני, הרי חיברת והתחייבו שני הבצקים ביחד בהפרשת חלה בברכה, ובזה את מפרישה כדת וכדין.
עם ברכה.
כן.
טוב, תודה. אני רוצה עוד לשאול שאלה אחת. אני קונה צנצנת שריבה. האם אני צריכה, אחרי שזה אני רוקנתי, לטבול אותם, או להשתמש בהם למשהו אחר?
אני
כי
את...
אני שמעתי אמרו צריך לטבול, ואני לא יודעת, אני רוצה לשאול את הרב שיגיד לי בדיוק מה אני צריכה לעשות.
הדוגמה שהגברת נותנת קיימת לא רק בצנצנות של ריבה, או של שימורים למיניהם. זה כן. קיים גם בבקבוקים, וגם בכל מיני סוגי כלי ההגשה שנותנים לאנשים לאכול או לשתות בהם. וכאשר נגמר המאכל מפנים הכלי, רוצים לעשות בו שימוש חוזר. האם צריך להטביל או לא צריך? ההלכה היא שלא צריך. והסיבה למה לא צריך? כאשר אני ניגשתי למרכול וקניתי את הקופסת שימורים, את צנצנת הריבה, את בקבוק היין, מה הייתה כוונתי? לקנות את המשקה, לקנות את המאכל. לא הייתה לי כוונה לקנות בקבוק צנצנת, וכיוון שאני הפכתי את הכלי להיות כלי ברגע שנגמר המאכל והמשקה, ברשותי הוא הפך להיות כלי, לא ברשות הגוי. ברשות הגוי זה היה כלי שמכיל, זה לא היה כלי. אני קניתי את מה שתכולת הכלי מסמלת ולא את הכלי עצמו. ולכן אין צורך בתבילה. ואם בכל זאת רוצים להחמיר ולהטביל, צריך להיזהר לא לברך. כיוון שזה רק חומרה ולא על פי ההלכה.
תודה רבה.
בבקשה. כן, שאלה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו.
שלום.
הלו.
כן.
שלום, כבוד הרב.
כן.
הלו.
כן, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול שאלה לגבי תנור אפייה. יש לי תנור אפייה שבפסח אני ניקיתי אותו כמובן יסודי ולא השתמשתי בו עד עכשיו. האם אני יכולה, הוא היה בשרי, האם אני יכולה לאפות בו עוגה חלבית?
הגברת, השאלה מובנת ואני אסביר, לא רק בדוגמה שאת דיברת שכבר עברו יותר מחודשיים מאז חג הפסח, כן. אלא גם בדוגמה יותר פשוטה. אני היום מבשל בתנור בשר. במוצאי שבת יש יום הולדת לאחד מבני המשפחה, ואשתי רוצה להכין איזו עוגת גבינה, עוגה חלבית. היא מפעילה את התנור בחום הגבוה, מחממת את התנור בחום הגבוה ביותר למשך 20 דקות. ברגע שהתנור הגיע לחום הגבוה, כמובן כשהוא ריק בלי התבניות, ברגע שהוא הגיע לחום הגבוה ביותר, התנור מוכשר לצורך החימום, הבישול, האפייה של מאכלי חלב. כעת אני רוצה שוב לחזור לבשר, אני חייב להמתין 24 שעות, שאז הטעם הוא פגום, וכאשר הטעם הוא פגום, אז יהיה מותר עוד הפעם להפעיל 20 דקות בחום הגבוה ביותר, ויהיה מותר להשתמש בבשר. כל ההלכה שאמרתי כרגע נכונה באופן חלק, בלי שום פיקפוק, לספרדים. לאשכנזים יש בזה גמגום, והגמגום נובע מהגזרה שהרמה הטיל. הרמה כותב, הוא עלול לשכוח, הוא עלול לא לזכור מה היה בפעם האחרונה. וכיוון שהוא עלול לשכוח, הוא עלול לחשוב שבפעם האחרונה השתמשנו חלבי, והאמת הייתה שזה בפעם האחרונה היה בשרי. ואני עלול לעשות שימוש חלבי בלי להכשיר את הכלי. ולכן, לפי דעת הרמה, לא לעשות את זה אלא לכבוד פסח, שאחרי פסח זה מותר. אבל לעשות את זה באופן רציף במשך כל ימות השנה, זה לא ניתן.
טוב, תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר אסף מתל ציון. קשרתי לשאול שני שאלות בעצם. אחד זה לעניין מים שהיו מגולים כל הלילה. כתוב הבן איש חי שאף על פי שמרן הכיר את זה, שאומר, אף על פי כן, גם בזמן הזה הוא אומר שצריך להיזהר. שאלה שלי אם יש מקום לחשוש לזה במקום קומה שנייה, אני לא יודע, אין כל כך נחשים שם. ואם צריך לחשוש לזה גם, למה יש טעם אחר שצריך לחשוש לזה או ש...
דברי הרב בן איש חי לקוחים מהעניין של רוח רעה, לא מהעניין של נחשים. גם לדעת הרב בן איש חי, המושג של נחשים כפי שמרן כתב, כיוון שאין נחשים מצויים בינינו, כל עניין הגילוי הוא חלש יותר. אבל רוח רעה יש. הרב בן איש חי דיבר על זמנו שרוב הבתים, הקרקע הייתה קרקע עולם. לא היה ריצוף. בקרקע מרוצפת, העדין לגמרי שונה. לכן, הרב בן איש חי כותב לא ללכת יחף ללא נעליים וגרביים בגופו, כיוון שהרוח רעה שולטת בו. בארץ ישראל מותר, וגם בארץ ישראל ראוי היה על קרקע עולם לא ללכת יחף. זה לא כמו בשפת הים, ששם יד הוא טובל את רגליו במים, אלא בבית, בבית, בחצר, אין ריצוף, רוצה ללכת יחף, על זה דיבר הרב בן איש חי, שראוי להימנע לא ללכת יחף. אבל כאשר יש ריצוף, אז יש כבר סיבה נוספת לצרף, להקל. מעיקר הדין מותר. ובכל זאת, לכתחילה, ראוי יותר...
מה זה קשור? סליחה, מה זה קשור? הריצוף לעניין המים המגולים? איך זה קשור?
כיוון שזה לא קרקע עולם, פחות מצוי רוח רעה. כיוון שזה מרוצף, יש דבר חוסם מפני הרוח רעה. לכן, לך תחילה מי שבא לשאול בעצתנו, כגון שהוא רוצה להניח כלי נטילה סמוך למיטה, כגון שהשירותים וכל הבגדים וכל העניין נמצאים במקום רחוק, והוא רוצה להימנע מ-400 ללא נטילה, מלמדים אותו שיחסה את המים לנטילת הבוקר. כי אם המים גלויים, אז הוא מצד אחד נראה מחמיר, מצד שני הוא נראה מקל, ולכן אמרנו לחסות. אבל בדיעבד הוא לא כיסה. האם המים האלה ראויים או לא ראויים? ההלכה היא שהם ראויים.
אני שומע, בסדר, תודה. רק עוד שאלה.
כן.
בעניין קדושת שביעית, זה שתי שאלות בעצם. אחד זה עניין עצה בסמים, או למדנו, ראיתי גם באלקות יוסף כתוב שבסמים שגילו אותם לשם בסמים אין להם קדושת שביעית.
נכון.
שאלה שלי לגבי נענה, הגבי בבית מביא נענה. עכשיו, אני לא יודע, אני בבית אוכל נענה. בסדר, אז לא יודע, יש בעיה של תולעים אומנם, אבל זה...
יש שני סוגי גידולים של נענה. יש סוג גידול שכל מטרתו הוא רק לריח. בננה שכזה אין קדושת שביעית. יש סוג של גידול ננה שנועד לאכילה, מייצרים אותו גם בחסלת ללא תולעים. ננה שכזה יש בו קדושת שביעית, בשאר השנים הוא גם חיה בתרומות ומעשרות, כיוון שהוא מיועד לאכילה.
זה שמוכר בשוק את הגננה, הוא מוכר את זה לשם בסמים, זה ידוע. אולי מחר את זה, הוא לגדל את זה אולי לשם כל העניינים.
הגידול של המגדל לא מעניין אותי. הקנייה לשם מה היא עשויה? הננה שגדל בחסלת, גם המחיר וגם הגידול, ניכר שזה נעשה לצורך אכילה, כדי שיהיה ללא תולעים.
אני שומע. עכשיו עוד שאלה לגבי פירות של אוצר בדין. ידוע שצריך לשמור עליהם בקדושה, על השאריות, על הגרעינים, על
לא, מה שנשאר. לא, 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 לא.
לא צריך?
לא הכל.
מה צריך?
כל דבר שראוי לאכילה, אם הוא נרכב קצת, בו צריך לנהוג קדושת שביעית ולא לזרוק. אבל בגרעין שבלאו הכי תמיד הוא נזרק, הגרעין אין שום בריאה שאוכלת ממנו, אין בו גם קדושת שביעית. קדושת שביעית שייכת לדברי מאכל ולא ל...
והידות, מה שיוצא, הזרוע הזאת שיוצאת מהשזיף נגיד, מהתפוח.
שוב, אם זה ראוי לאכילה, יש בו קדושה. לא ראוי לאכילה, אין בו שום קדושה. הכל לפי העניין.
אז אם הילדים לא יודעים להיזהר בזה כל כך, כמה שאומרים להם שיזהרו, הם...
אז אתה תשתדל לעמוד לידם כשהם אוכלים. זה הכל.
יש עניין למנוע מהם לא לאכול...
לא. הפירות נותנים ויטמינים לגוף לפי האיזון הנכון שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה. אין למנוע חלק מהמאכלים בגופנו מפני איזה סיבה שהיא. אלא אם כן, אם זה לא קשר. לא קשר, זה משהו אחר.
טוב. תודה רבה כבוד הרב. שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב, מה
שלום? שלום וברכה, בבקשה.
רציתי קודם כל להגיד תודה על השיעור של יום שני וחולות. אנחנו מאוד אוהבים אותו. תודה על החיזוקים. הרב, שלוש שאלות קטנות. שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול. אני יודע שאתה לא כל כך אוהב לענות על זה, אבל אני פשוט התחלתי להתבלבל. אני רוצה לדעת מבחינת הבית יוסף והשולחן ארוך, איזה בשר בהכשר מותר לאכול הספרדים? יש הרבה שמבלבלים.
אני לא אענה לך. בשום אופן אני לא אענה לך.
אז איך אני אוכל לגעת?
תעבור לשאלה הבאה. בבקשה.
אבל יש דרך שכל תוכל לעזור לי שלא יהיה לי הטעיה.
בבקשה, תעבור לשאלה הבאה.
טוב. לגבי רבנו תם. בן אגם שלא שומר רבנו תם, ואחד ששומר שבת, אחד שלא שומר שבת. בא לקחת אותי נגיד ב8:30. יש לה שבת, בא לקחת אותי ב8:30, אני שומר רבנו תם. האם מותר לי לנסוע באוטו?
בשני המקרים מותר. גם אצל שומר שבת וגם אצל שאינו שומר שבת.
אבל זה מן התחילה ודעיבה.
כן, זה לך התחילה. זה לך התחילה.
וזה בעיגור?
כן.
בעיגור. כן. עכשיו עוד שתי שאלות קטנות. שאלה שנייה, בשבת האחרונה החבר שלי שלמה היה בבית כנסת ספרדי. הוא הגיע לבית כנסת הספרדי, והם באו להתחיל פתח אליהו. הוא ביקש מהגבאי, מהבחור שבא לעשות פתח אליהו, שהוא רוצה קורבנות. אז אמר לו, תשמע, אני אין לי בעיה לעשות קורבנות, אני עושה את כל הקורבנות בעשר דקות, תפנה לחזן הראשי. הוא יפנה, יתחנן אליו וזה, הוא לא הסכים. אז זה מה שהם עושים, הם עושים קורבנות בבית, עושים פתח אליהו, ואחר כך עוד. מה דעתו של הרב על דבר כזה?
אתה חושב שאני יכול להשכין שלום בכל בתי הכנסת?
לא,
השאלה שלי לא, זו שאלה שהיא לא ניתנת לפתרון בשידור, בוודאי שלא. השאלה, האם ההנהגה הזו נכונה או לא, היא הנהגה לא נכונה. פתח אליהו אפשר לוותר בקלות, זה לא חלק מהתפילה, הקורבנות זה חלק מהתפילה. תפילה אמורה להתחיל בוותתפלל חנה, או בעקדת יצחק, לפחות בעקדה, לא פחות מזה. תפילה לא אמורה להתחיל בהודו.
אתה אומרת
שבפתח
אליהו
מתחילים. לא, אז אני אומר עוד פעם, אתה לא מקשיב. לא, אתה לא מקשיב.
שמעתי.
פתח אליהו זה אומר שלא צריך.
יפה. אז אתה אומרת שבכנסת שהולך והנהגות שלו לפי הרב אברהם יוסף, הרב אומר במפורש שאו שיעשו תתפלל חנה ואז יעבור להודו, או שיעשו קורבנות העקדה ויעבור להודו. ושאלה אחרונה, גם בעיבוד נוכרי צריך לשמור על הקליפות בקדושת שביעית?
לא.
לעטוף את זה עוד בשביל?
לא, לא. יבול נוכרי אין בו קדושת שביעית, רק אוצר בית דין יש בו קדושת שביעית.
בכל זאת, הרב, איך אני מגיע לסוגיה, אפילו שאתה לא רוצה לענות, לא אתה, אבל איך אני פותר את הסוגיה שאני אגע מה מותר לי לאכול?
טוב, די, די, בבקשה תניח, בבקשה לשיחה הבאה. בבקשה לשיחה הבאה.
כבוד הרב?
כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול לגבי תפשיל המבושל די צורכו, אני מקפידה לפני שבת תמיד שהתפשילים יהיו מבושלים די צורכם. שאלה היא אם קראתי פשוט על אוף שהעצמות צריכות להיות רכות וראויות לאכילה. זה לא מעולם נכון. לא הקפדתי.
לא נכון.
אוקיי.
אין שום עניין לבשל את האוף עד כדי כך שהעצמות יהיו רכות וראויות לאכילה. אף אחד היום לא לוקח עצמות ואוכל אותם, אף אחד לא חושב עליהם, וחוץ מזה, הנקודה שאת מעלה כאן, לקחנו תבשיל שכבר בושל כל צורכו, מאכל יבש, אני רוצה להניח אותו על הפלטה. מה גרמתי? שהעצמות יהיו רכות יותר. האם יש לי כוונה לזה? האם אני מבשל כאן משהו? האם יש לי תועלת מזה? זה גם לא פסיק רשה, וגם לא ניחלה, וגם זה בקושי דרבנן. אז אין כאן שום עניין.
הבנתי, תודה רבה.
בבקשה.
שבת שלום.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום הרב. רציתי לשאול, האם מותר להוריד בשבת את המדבקה מעל גבי החלה שכתוב עליה מאפיית אנג'ל, או שם של המאפייה, או שיש בזה בעיה של בורר, כי זה פולט מהאוכל?
יש עדיין מדבקות? למיטב ידיעתי אין כבר מדבקות.
בחלות שלנו בירושלים יש.
בירושלים יש, טוב. אתם חיים עדיין בעבר. בכל אופן מותר, אין כאן דין בורר, כשם שמותר לקלוף כל פרי, כל דבר שהוא דבוק בו, אפילו ששם זה טבעי, כך הוא נוצר. כאן זה לא טבעי, הדביקו את המדבקה. בכל זאת, כיוון שביחד עם המדבקה, בדרך כלל, נתלשת חתיכה מהלחם, מותר יהיה להפריש, והחתיכה שנתלשה ביחד עם המדבקה, לא פוגמת בשלמות של הלחם, לצורך הלחם משנה. זאת אומרת, מותר לך תחילה להוציא את המדבקה גם לפני ברכת המוציא. מי שרוצה להחמיר, יתלוש את המדבקה אחרי המוציא. אבל מעיקר הדין מותר גם לפני המוציא, אין כאן לא בורר ולא פגימה בלחם.
הרב, אפשר שאלה נוספת?
כן.
בשבת שעברה זה קרה, נשפך לי קצת מהחמין על הנעליים. זה מאוד התלכלך. השאלה היא אם יש יותר לנקות את זה.
בוודאי. או בנייר סופג, או בנייר שיספוג את החמין שלכלך, ואם עדיין נשארים סימנים, אתה לוקח נייר, מלכלך קצת ומעביר ברפיון על המקום ומנגב, ברפיון, שים לב שלא יהיה שחיטה, וזו האפשרות השנייה.
אז הרב אומר אפילו עם מים להוריד את מה שנדבע גם אותה.
נכון, כן.
בנייר.
כן. למה הדבר דומה? הלכת בחול, ובירושלים החול משאיר סימנים על הנעליים, וזה לא נעים להיכנס כך, אתה לוקח איזו מטלית או נייר, מעביר על האבק שעל הרגליים כדי לנקות את הנעל שתיכנס בחברת הבריאות בצורה הגונה ולא עם נחלוך על הנעליים.
זה מותר.
כן?
כן. עכשיו אפשר שאלה נוספת אז?
בזריזת.
יש לנו בבית כנסת בשבת עכשיו השבוע ברית. השאלה היא, האם כשהמקדש יברך את ברכת בורא פרי הגפן על הברכות של הברית, האם כולם פטורים מהקידוש, למרות שהעוגות נמצאים בחדר החיצוני, בכניסה של הבית כנסת בלובי, או שצריך קידוש נוסף שם חוץ מהברכות שברכו על הברית?
אם זה בלובי שפתוח אל בית הכנסת, הוא כן אומר פתוח. לפני שהוא מתחיל את הברכות, הוא אומר, אני מכוון להוציא אתכם ידי חובת קידוש, ואני כן. אשתה רביעית כדי שגם אתם תצאו ידי חובת הקידוש. אז אחרי שהוא סיים ברוך אתה השם קורא את הברית, במקום להסתפק בטעימה בלבד, הוא שותה רביעית שלמה שזה ייקרא קידוש במקום סעודה. או שהוא שותה כמלול וגמיו, והוא בעצמו ניגש ואוכל עוגיות בשיעור של כזית לפחות.
ואז כל הציבור יכול לאכול אחרי זה בלובי.
נכון.
וגם לעזרת נשים זה בסדר?
נכון, גם לעזרת נשים זה מועיל, כן.
בסדר, בסדר. תודה רבה,
הרב. בבקשה. תודה רבה. כן, לשיחה האחרונה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, רציתי לשאול, בעניין של כשרות, עלי גפן, חוק חתם סופר פתח תקווה.
קשה לי לענות. בבקשה, תסלח לי. קשה לי לענות.
בסדר, הרב, גם בבית עלי גפן פרטי שאנחנו קונים...
בבית זה ודאי שאסור. בבית בלי שום ספק שאסור. אני לא יודע לענות לך, כי אני לא יודע באיזה גידול גידלו את עלי הגפן האלה. יש מציאות של עלי גפן שהם בגידול מיוחד ללא תולעים, אבל אם זה לא גידול מיוחד ללא תולעים, אסור בשום אופן להשתמש בהם. לכן בבית כשיש עלי גפן, אסור להשתמש בהם, וגם לא עם סטרילי. זה הסטרילי, החומר הזה המנקה, לא מועיל, לא פועל על פנים הגוף של העלים, אלא רק מבחינה חיצונית, ולכן אני לא יכול לענות לך.
הבנתי, בסדר, כבוד הרב, אפשר עוד שאלה?
בזריזות.
לגבי מה שכותב מרן בסימן רשת סמכת, לגבי האם פתח ואמר הדעת דחול, ואמר תיבת אתה, האם הוא יכול לחזור לאתה קידשת או...
האבא שלי פסק שיכול לחזור לאתה קידשת. כיוון שיש מציאות פעמיים. כן. כיוון שיש מציאות פעמיים של אתה ואתה, ספק ברכות להקל והוא מתיר, כן.
הבנתי, תודה רבה כבוד הרב.
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, כעת לשאלות מהאתר. האם מותר לאישה לצאת ללא גרביים, כאשר החצאית מגיעה עד הקרסול ורואים את גב כף הרגל? מותר. כיוון שגם האצבעות מכוסות, אין כאן איזה דבר בולט, הנעליים מכסות את הרגליים, החצאית עד הקרסול, זה שרואים את הקרסול זה לא כל כך נורא. אבל כאשר הולכים עם נעלי אצבע, וכל האצבעות נגלות כלפי הרואים, אין שום היתר ללכת כך ברחוב, זה לא צנוע. אנשים היום מסתכלים, וכל דבר הגורם לחוסר צניעות, לנו, היהודים שומרי המצוות, הוא דבר המובן מאליו, הוא דבר שהוא ברור. לכן אנחנו מקפידים על גרביים, לכן מקפידים למנוע חס ושלום הרהורי עבירה מהגברים, לא להביא את הגברים לידי חטא. לצערנו בציבור האחר, שאינו שומר תורה ומצוות, הדברים לא מובנים מעליהם. בשם החופש, בשם השוויון, מדברים שטויות ברמות כאלה שאי אפשר לתאר בדמיון האנושי. מגיעים לרמות נמוכות ושפלות ביותר. לכאב לב אני אומר את הדברים, איך מכשילים את הרבים בכל מיני חשפנות שהיא לגמרי לא אנושית, לא של בני אדם. בעלי החיים הולכים ערומים ברחוב ולא מתביישים. בני אדם מתביישים, לבושים. וזה דבר שהוא לצערנו הרב לא מובן מאליו. שאלה שנייה, אני עושה קניות בסופר. כשאני מסיים את הקנייה, רצוני לקחת מהקופה כ-20 שקיות לצורך שימוש אישי בבית. האם מותר? אסור, אין היתר, זה גזל. והקופאית לא יכולה להרשות, היא לא בעלת הבית, אין לה סמכות להרשות, ולכן כל מה שנוטלים מלבד האריזה של המוצרים שרכשנו, אין היתר בשום אופן ליטול שקיות ריקות. מה הטעם לעריכת חופה לפני השקיעה, והאם ראוי לנהוג כך? בירושלים עיר הקודש היה מנהג קדמון לעשות חופות לפני השקיעה. אחי הגדולים, 4 חתונות היו בבית, כולם התחתנו לפני השקיעה ולאו דווקא בקיץ, כי זה היה מנהג ירושלים. מחוץ לירושלים לא היה מנהג כזה. המנהג לפני השקיעה גם לסימן טוב וגם לסיבות אחרות. שאלה נוספת, האם מותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? לילדים ודאי, אבל גם למבוגרים שלא כל כך מבינים את המדובר, מותר גם, בפרט כאשר לומדים הלכה וממחישים לנו אותה, בדוגמאות של חריש, בדוגמאות של קציר, בדוגמאות של בישול, כל מיני דוגמאות מלכות שבת שזה מומחש באמצעות של ציורים, מותר. זו הסיבה שבכל העיתונים החרדיים יש מוסף לילדים, שבו מופיע בגב של המוסף, מופיע קומיקס, סיפור בהמשכים. מותר לקרוא מזה בשבת, כיוון שהסיפור בא להמחשה ולא כהסבר. בית הכנסת אשכנזי, שהגבאי מקפיד שהקדיש יהיה דווקא בנוסח ליטאי, ואני הספרדי והמתפלל היחיד האומר קדיש בבית הכנסת הזה. איך אני חייב לנהוג? א', שום גבאי לא פוסק הלכה. יש רב, יש שולחן ערוך, ורק על פי זה אמורים לנהוג. גבאי, עם כל הכבוד לו, יקבל את שכרו מושלם מהשמיים, אבל לקבוע הלכה בוודאי שהוא לא קובע. ספרדי אינו רשאי לשנות מילה בחצי הקדיש הראשון, חייב לומר את הקדיש כפי נוסחתו, כולל בעצמה פורקנה ויקרב משיחה. אם אחרי שהוא סיים את הקדיש גוערים בו, יעזוב את המקום ולא ילך להתפלל במקום של עמי ארצות. מה לעשות? יש גם ליטאים עמי ארצות, לא רק אצל הספרדים והחסידים. ולכן הכל לפי מה שהוא אדם, וצריך לדעת לכבד כל אדם. נכון, בחצי השני של הקדיש אמרתי לנהוג כפי מנהג המקום, לקצר באמירת יש אל המה ולא להאריך כמנהג הספרדים. שלחתי את הילדה בערב שבת לקנות פרחים ולא ידוע מה היה מצבה מבחינת השמיטה. האם לאחר שהתייבשו צריך זהירות כלשהי או אפשר לזרוק אותם ללא חשש? אפשר לזרוק אותם ללא חשש, בפרחים אין קדושת שביעית. לא קונים במקום שהוא לא בהכשר, מפני שבדרך כלל הפרחים החד שנתיים נעשתה בהם מלאכה בשמיטה עצמה, ואיך אפשר ליהנות ממלאכת השמיטה עצמה. גם אם זה היתר מחירה, כדאי וראוי להימנע ולא לרכוש פרחים סתם כך, אלא אם כן במקום כזה שבו יש קשרות. אני נוהגת להתפלל, זה פקס, אני נוהגת להתפלל תפילת שחרית מברוך שאמר התפילת 18, כולל תפילת 18. אחר כך עלינו לשבח, האם זה בסדר? אם היא ספרדיה, זה לא בסדר. לא מברכים את הברכות שלפני קריאת שמה ולא ברכות קריאת שמה, אלא רק קריאת שמה ועמידה. אם היא אשכנזיה, זה מצוין. אם אין זמן, אומרים ברכות השחר, שמה ישראל ועמידה, ויוצאים ידי חובה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לאשר גרייבר המפיק החרוץ, לשי פופופסקי, לכם המאזינים שבת שלום ומבורך.